כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
צהריים טובים לכם, אנחנו בעוד תוכנית של בוסטר כאן, בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM.
מה זה בעוד? חזרנו.
חזרנו.
היינו ממש, אני חושב שהיינו בפגרה.
לא, לא צריך להגזים. לא היינו שבוע אחד.
לא, יותר.
לא, אחד.
לא, היה שם איזה חג.
היה יום הזיכרון ויום עצמאות.
יום עצמאות, יום זה, כן.
כן, בסדר. אנחנו שמחים להיות כאן. היי. שלום לאור אלתרמן ברנע. שלום לכל מי שמקשיב לנו גם בשידור וגם בפודקאסט שלנו. אתם יכולים להזין לכל התוכניות, אגב, של בוסטר, אם אתם רוצים. כל כך אהבתם את התוכנית הזו, אתם יכולים לחזור אחורה. בכאן.org.il ולהקשיב לכל התוכניות מאז שעלינו להעביר בעצם עבור הורים, הורים שבדרך ואלה שסתם משעמם להם ורוצים להקשיב לנו. שלום. טוב, אור תציג, בבקשה.
טוב, האמת שאני מרגישה כאילו אורחת שלנו היום הייתה צריכה להיות פה כבר מזמן.
אבל היא הייתה פה לטלפון.
היא הייתה בטלפון, נכון, פעמים, כן. אבל אין כמו מראה עיניים.
כן.
אז שלום לך, מאירה ברנע גולדברג. אין שום קשר משפחתי בין הנוכחים, למרות שהם חולקים את אותו שם משפחה.
כן, אין קשר משפחתי, אין פה נפוטיזם.
יש פה.
כן.
בוא. כאילו, מדובר בכל זאת בזוג. אבל מה העניינים?
הכל מעולה.
יופי. אז טוב, אנחנו נדבר היום, תראי, עד פה, בזכות הרבה דברים, אבל קודם כל בזכות ספר אחד שיצא לך ממש החודש, נכון?
כן, מסעותיים חמותי, כבר בחנויות, כן, כן.
והספר הבא שיורד לדפוס ממש...
ברגעים אלו,
ברגעים אלו
כן,
ממש,
כרמל
אפשר להריח את...
כרמל שלוש, עכשיו ממש ברגעים אלו בדפוס.
מדהים. אז אני...
שמסעותיים חמותי עומד ברשימת רבי המחר, יש להגיד.
כן.
כן.
מדהים. אני רוצה להגיד לך שאני, יש לי פה איזה גילוי נאות, אני קיבלתי את הספר ממש לפני כמה ימים, ואמרתי, אני כזה דפדף בו, את יודעת, כדי שלא יפדיחות, ויהיה לי איך לדבר איתך עליו וזה, והתחלתי לקרוא אותו, ולא הצלחתי להפסיק.
אז יופי, זאת הייתה הכוונה מההתחלה, ואני שמחה.
ממש, כן.
אני שמחה לשמוע תגובות כאלה.
ממש נסחפתי בו, והוא הצחיק אותי, והוא ריגש אותי, ו... יש שם אפילו סצנות סקס.
סצנה אחת וחצי.
כן, נכון.
לא מדברים על זה. לקחת לכתוב אותם יותר מכל הספר ביחד.
כן, זה היה לך הכי קשה?
זה החלק הכי קשה, ושסבתא שלי קיבלה את זה, כמעט קיבלתי את כיף לב, כשראיתי את סבתי עם הספר, סבתי ב-92 עוד מעט. אמרתי לה, סבתא, אולי תדגי על העמוד הזה, היא צחקה עליי ו...
ובמשיכה.
כן, היא אמרה לי שהיא יכולה למד אותי
דברים. היא ב-90, כן. בדיוק. זאת אומרת, בואי ניתן לה קרדיט.
תראה את הדברים
כבר. כן, כן. את רוצה להגיד כמה מילים על הסיפור?
כעיקרון זה על מישהי ששונאת את חמותה עד מאוד, ובצדק, כי חמותה קצת מנובלת.
לא, היא בלתי נסבלת. דמות כן. מאוד קיצונית.
שמבוססת על המון דברים אמיתיים, אגב, לא שלי,
לא
אלא
שלך.
של המון סיפורים אמיתיים שאספתי במשך השנים, ובניתי ככה דמות בעין וככה בראש, והאישה הזאת, היא קוראים לה שירה, היא סופרת מתוסכלת, היא רוצה גם להתגרש מבעלה, היא בהיריון שלישי והיא לא יודעת מה היא תעשה, כי היא לא בטוחה אם היא תצליח לגדל ילד שלישי, והיא שוקלת עם, מה המשך דרכה. Mm-hmm. כשהיא מתכננת לבוא להגיד לבעלה שהיא עוזבת אותו, וכנראה עושה הפלה, אז היא מבינה שאבא שלו נפטר וחמותה, מהממת עוברת לגור אצלה.
Mm-hmm.
יהיה, איזה כיף, אושר גדול. אז זה צד אחד שלה, זה צד אחד, ו... צד שני, סופרת מתוסכלת, הספר הראשון שלה היה רב מחר מטורף, ספר השני על הפנים, ויצא לה עכשיו ספר חדש, היא מאוד מתרגשת ולא קורא איתו שום דבר, ואז בעקבות שקר, היום ונורא ואכזרי עליה, הספר נכנס לרשימות רבי המחר למקום הראשון, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ונשאלת השאלה מה היא תעשה, אם היא תודה בשקר, כי זה מעשה פסיכופתי מאוד לדעות בשקר הזה, או שהיא תהרוס לעצמה את הכל ותודה ששיקרו עליה, ומכאן מתחיל כל מיני דילמות. זה ספר על, גם על יחסים בין אמהות ל...
אני חושב שמה שמאוד מעניין בספר זה שאפילו אפשר לשאול אותך אם זה, יש פה אלמנטים ביוגרפיים, כי בעצם לקחת הכל, המון דברים שהם הפוכים לגמרי ממך. את יודעת, זאת אומרת, דווקא כשהן חמות זה עניין מאוד רגיש ונפיץ, ואנחנו גם עסקנו בו הרבה פה בתוכנית, וזה ממש, את יודעת, קלישאה אמיתית על זה שכמעט רובנו סובלות מחמות, לא, אולי לא כל כך קיצוניות כמו בספר, אבל זה יחסים מאוד מורכבים. ואת דווקא אומרת שהיחסים שלך, ואת גם דואגת להעביר את זה במספר מקומות בספר עצמו, שזה לא משקף את היחסים שלך.
תראי, אם כבר מישהו היה צריך לכתוב ספר על מישהו חמותי, אתה צריך לכתוב עליי. כי אני קלה מזעזעת. לפחות בעשור הראשון, אנחנו ביחד מ-99, אני וחמותי. אז בעשור הראשון הייתי איומה, בלי להתכוון.
מה עשית לה?
מה לא עשיתי לה? עצם כניסתי לחיים שלה, זה הרס לה משהו.
אבל זה יפה שאת מודה לזה.
היום אני גם יודעת דברים שלא ידעתי פעם, אבל בעלי הוריד כיפה, משפחה דתית, בעלי הוריד כיפה, והיא רצתה לשדך לו מישהי דתייה מירושלים, כדי שאולי תחזיר לו את הכיפה, ואז ביום שאמור לבצע שידוך, הוא ואני נפגשנו.
די.
ושבוע אחרי עברתי לגור אצלהם, הייתה להם וילה גדולה בכפר אברהם, שכונה דתית, ופשוט עברנו לגור ביחד בקומה למעלה, אני חילונית, נוסעת בשבת בשכונת כפר אברהם, לעבודה, עבדתי בצומת ספרים שפתוח בשבת.
הרסת להם את כל המוניטים
אז בשכונה. אז גם הרסתי להם את החלום שהם התחתנו עם דתייה כשרה מירושלים, וגם פתאום עברתי לגור מספר הפעמים שהיה, אופס, זה חלבי, אופס, השבת, אז לא מפעילים מיקרו, היו דרמטיים, והם לא אמרו לי כלום מעולם. רק איתה יכולת דוגמה להצילות של ההורים של בעלי, שגם חמי, אני גרועה בבישול, ממש כמו שירה, ופעם אחת הכנתי להם, כן, דמות בספר, הכנתי יום אחד ארוחה, ממש ניסיתי והשקעתי, כולם רצו לעזור לי, אמרתי, לא, אני מכינה לחמי וחמותי לבד את האוכל, והכנתי פירה, ונתתי להם לאכול. אני אכלתי אחריהם, ואז גיליתי שהפירה לא מבושל, תפוחי אדמה. וזה זוועה.
והם אכלו.
הם אכלו. ואז אמרתי להם, אני נתתי ביס וירקתי, אמרתי, מה זה? אמרו לי, כל מה שאת מכינה, אנחנו אוהבים. אני כזה, אוי, אוקיי. עצוב מאוד לשמוע.
קיבלו אותך, יפה.
כן, בהחלט הצילות.
אז איתנו באולפן מאירה ברנע גולדברג. והאמת שדיברנו לפני התוכנית, אז אמרנו על מה נדבר, אז אמרת, נדבר על הספרים וזה, ואז אני מסתכלת על הנושאים שבחרת, והכל אוטיזם, אוטיזם, אוטיזם. מאירה, יש עוד נושאים בחיים חוץ מאוטיזם?
לא, לא שמעתי איזה
נושאים יש
חוץ מאוטיזם. גם אנחנו לא. גם אנחנו לא יודעים שום דבר אחר.
לא מכירה. בואי נדבר על זה קצת, או הרבה, כמה זמן שנשאר לנו. אז ככה, למי שלא מכיר, שזה מאוד מוזר, אבל מי שלא מכיר, מירה, את התחלת בעצם בטור אישי, נכון? ככה בעצם זה התחיל חשיפה שלך כלפי חוץ.
כן. התחלתי בטור אישי על אימהות, לפני שידעתי שהבן שלי אוטיסט, ואז נחתה לה בשורה
היפה. בן כמה הוא היה כשהתחלת את הטור?
כשהתחלתי את הטור, הוא נולד.
ממש עם הלידה התחלת לכתוב.
התפרסם הספר שלי הראשון, כמה החוקת מוכנה ללכת, שדיבר על טיפולי פוריות שעברתי, בניסיון לאימוץ, ובעקבות טור שכתבתי על הספר, קיבלתי טור קבוע במאקו, שנקרא סופר מאמי, וחייתי חיים טובים כזה, ילד חמוד, בלונדיני, עיניים כחולות, הכי לא דומה לי, והתחלתי לצחוק על האימהות שלי, שהייתה לוקה בחסר. ובגיל שנתיים וחצי כבר קיבלנו את האבחון בערב ראש השנה. אוטיזם קלאסי.
כן.
בכיף, כמו שאומרים. ויצאנו לדרך, קודם כל הפסקתי לכתוב את הטור כי הייתי בהלם. ודיכאון, בכי, במיטה, חוסר יכולת לתקשר עם העולם, ואז קשרתי לעורך, אמרתי לו, אני מפסיקה לכתוב את הטור, אם תרצה, אני מציעה לך רעיון טוב. טור של אימא לילד על הספקטרום האוטיסטי, כי אני עכשיו חווה המון דברים שאולי יעניינו אחרים, אבל התנאי שלי שלא ידעו שזאת אני, זה בילום שם, וגם שכרי אמור להיות מוכפל, משולש ומרובע, מאחר וגיליתי שההוצאות על האוטיזם יהיו 12,000 שקלים בחודש, כל הטיפולים שלא היו ממומנים, טיפולי ABA. באופן מוזר, תוך דקה קיבלתי אישור להכל, ויצאנו עם ילד מיוחד שלי, טור בילום שם. הילום שם, לא בגלל שהתביישתי, ההורים של בעלי לא ידעו, אבא של בעלי בדיוק עבר הליך, סרטן, לא רוצה להפיל עליו, לא רוצה להפיל עליו עכשיו את הכל, זה גם נכד שחיכו לו כך הרבה שנים, נכד שהגיע אחרי 5 שנים.
בטח היה נורא קשה, אבל לא להסתיר.
לא הסתרתי, הטור עזר לי להוציא את זה. לאט לאט התחלתי לספר ולחשוף לאנשים.
לא, להסתיר מהם.
להסתיר מהם, נראה, לא יודעת, אבישי הוא כאילו היה קל להסתיר את זה, כי אבישי הוא לא הסטריאוטיפ האוטיסטי הקלאסי.
לא, אבל אתם מתמודדים עם כזה דבר.
ועד שאתם מולם אתם לא מזכירים את זה.
מולם אתם צריכים להסתיר את זה.
לא זוכרת את זה כמשהו דרמטי. אני זוכרת שזה היה לי מוזר, אבל לא דרמטי ברמה כמו שאתם מתארים. כי החיים שלי מאוד מוזרים, וכאילו, שום דבר לא מפתיע אף אחד עליי. אז כאילו, הכל היה נראה הגיוני, והכל... כן, וככה הייתנו עם הטור, שבסופו של דבר נאלצתי, לא נאלצתי, שמחתי לספר לכולם זאת אני, כי כדי לעודד אחרים לא להתבייש, זה התחיל בזה שמישהי באה ואמרה לי, אני לא מספרת לאימא שלי על האוטיזם, כי היא פחדה מסטיגמות, היא פחדה שכל המשפחה ישפטו את הילד, ואמרתי לה שאני סיפרתי לאימא שלי, וזה הדבר הכי טוב שהיה לי, כי היא עוזרת לי, והמשפחה שלי באמת, דודה שלי, סבתא שלי, כל המשפחה התגייסה לעזור בצורה דרמטית, לא רק כלכלית, אלא ממש, גם בייביסיטרים, וגם מחלה נפשית, והיא אמרה לי, אבל את בעצמך מתביישת בטורים, למה את לא מפרסמת? ואז אמרתי לה, אוקיי, אם את מספרת להורים שלך, אני אחשוף זאת אני, ותירגעי, ואז אמרתי לבעלי, הוא היה כזה, לא, שתתחיל לספר מהר לאבא שלי, אז הושבנו אותם ככה מסכנים, אמרנו להם, אתם מבינים, אבישי, אולי התחלנו לספר להם, ואז התגובה שלהם הייתה משעשעת, כי אמרו, חיכינו שתגידו לנו.
באמת?
כאילו, הבנו שיש איזה משהו, רק חיכינו
שתגידו,
הורים יודעים.
נתנו לכם את הזמן.
יפה.
אז ככה חשפתי, והיא סיפרה למשפחה שלה, ודברים הסתדרו.
ומאז באמת את חושפת על זה הרבה, גם בפייסבוק.
ועוזרת המון הרבה למודעות של אוטיזם בכלל, אני חושב, בשיח הציבורי שלנו.
ובטח ובטח לשבור כל מיני סטיגמות.
זה מה שאני רוצה, לשבור סטיגמות על אוטיזם, כי הספקטרום הוא נרחב. אי אפשר שתהיה דעה אחת על אוטיזם, כי האוטיזם הוא כל כך גדול, ואין שני אוטיסטים דומים אחד לשני, גם ברמת התפקודים, נמוך, בינוני, גבוה. אז לקח לי זמן להבין שאני לא מייצגת את כל ההורים לילדים אוטיסטים. לקח לי המון זמן להבין שאבישי הוא לא מייצג את האוטיסטים, הוא מייצג את עצמו ואני אותי, אבל אני כן חושבת שההתחלה, החרדה, האלם, וגם הניסיונות לשלב את הילדים, זה משהו שכן... כל הורי יכול להזדהות, כל הורי עם ילד אפילו אוטיסט, כל ילד עם הורי עם צרכים מיוחדים, או בכלל, כל הורי עם ילד, מה אנחנו רוצים של ילדים שלנו? שיהיו מאושרים, יש לנו מין מסלול כזה. יסודי, חטיבה, תיכון, צבא, אולי טיול, תואר, חתונה, ילדים. ואז פתאום מישהו אומר, בשנתיים וחצי, אומר לך, תשמעי, לא בטוח ילדים, לא בטוח חתונה, לא בטוח עבודה, לא בטוח אוניברסיטה, לא בטוח יסודי, לא בטוח ידע לכתוב, לא בטוח ידע לקרוא, לא בטוח כלום. תמצאי לו מסלול חלופי.
כן.
או שתפקי, כי אין לך מה לעשות, כן. כאילו. ואז את מתחילה למצוא מסלול אלטרנטיבי לאושר, מה זה אושר. וזה קשה, מאוד. זה קשה. ואני רוצה לעזור להורים לנסות לחשב את המסלול. ומי שעזרה לי, זאת מישהי שאימתה אותי עם המציאות. אני הייתי באבל, בדיכאון, ומישהי פשוט לקחה אותי מהתאום, ואמרה לי, תראי, לי יש ילדה עם תפקוד נמוך. אין לי שום שאיפות כרגע יותר מדי, ועדיין החיים שמחים, אנחנו נוסעים לחול. אני דואגת לה שתהיה מאושרת ושמחה. ואז ראיתי אותה, אמרתי לעצמי, התביישתי בעצמי, שאני לא מסוגלת לראות עתיד מאושר. ועוד מישהו, עוד הורים שנתנו לי עצות, הם אמרו לי, את אימא לילד אוטיסט, אבל גם את בן אדם. כאילו, אל תערבבי את הכל ביחד, מותר לך להמשיך לחיות? הילד...
ולהיות מאושרת.
ולהיות מאושרת עם האוטיזם. ועוד כפה שקיבלתי זה שנולדה לנו במשפחה אחיינית, עם שיתוק מוחין, וכשאני רואה אותה בכיסא גלגלים, שהיא לא מדברת, והיא גדולה מהבן שלי בשנה, ועדיין המשפחה מאוד מלוכדת, מאושרת, ויוצאים את טיולים, ינסו לדיסני, אז אני אומרת לעצמי, פרופורציות בחיים, כן. ויש קשיים, אבל בוא ננשום, ואם אני כבר כאן, אני כבר בחיים, לא בחור בשבילי, נולדתי.
כן.
אז בואו נעשה עם זה מה שאפשר, הכי טוב.
תמודד עם עכשיו.
כן, אתמול אנחנו עושים גם הרצאות בנושא הזה, ומישהי אתמול ניגשה לי בסוף הרצאה, והיא אמרה לי, מה, מאיפה אתם מקבלים את הכוח? ואמרתי לה, כי אין ברירה, מה נעשה? אנחנו קומים בבוקר ורוצים להיות מאושרים.
צריך לחיות עכשיו. מאירה ברנע גולדברג איתנו כאן באולפן, אתם על בוסטר.
נכון.
שלום.
אז בואי נדבר רגע על כרמל החדש.
כרמל שלוש, ונער החידות.
הספר.
מה שמיוחד בספר הזה, מה שחגיגי בספר הזה, זה שהכנסתי את הדמות של הבן שלי, בלי להגיד אוטיזם אפילו פעם אחת, לתוך ספר פנטזיה, שכבר החוקים שלו ברורים, סגורים, יודעים מי הטובים, יודעים מי הרעים, יודעים בדיוק מה הדינמיקה בחברויות בין כל הילדים. זה, יש שם שתי בנות, שלושה בנים, מרושעים איומים, חתול מדבר, טירות, אוצרות, עולם כזה קסום.
ודמות חדשה.
רב מחר, אגב, מאוד מאוד גדול, ודווקא אחרי שהוא נהיה רב מחר, והרבה ילדים מחכים לו, החלטתי להכניס עוד ילד לטירה, שאף אחד לא יאהב אותו בהתחלה, כי הוא באמת מעצבן, כי הוא לא מבין סיטואציות חברתיות. נגיד, אני אתן סתם דוגמה מהבן שלי, אני יכולה להגיד לו, תכיר, זאת ציפי חברה שלי, ומה שהוא ישאל אותה זה, האם אין לה אמבטיות בבית? כי היא נורא מסריחה.
מקרה שקרה באמת?
מקרה אמיתי. הוא פשוט אומר את האמת לכל דבר. אני יכולה להגיד לו, איך יצאתי, אחרי תסבורת לי, להגיד לי, ממש מכוער. עכשיו, זה לא רוע, וזה לא דווקא. הוא חושב שיש אמת.
הוא גם חושב שהוא מדהים, נכון? ואין לו בעיה להגיד את זה.
כן, הוא מודע מאוד לחוזקות שלו, ויש לו זיכרון מצוין, ראייה לפרטים מאוד קטנים, תחומי התעניינות שמדהימים, מאוד מבוגרים, אז הוא מקבל כל הזמן, מהרגע שהוא נולד, רק את ההתפעלות, שאיזה מדהים הוא, אז זה חלחל אליו מאוד חזק, הוא סוג של גיבור על בעיני עצמו. מה שמדהים פה, אגב, כנראה הסביבה שלו, הילדים בכיתה, יודעים שהוא לא עושה את זה בהתנסות, אז הם גם מקבלים אותו ככה. באותו מובן כמו שתופס את עצמו.
זה לא מעורר אנטגוניזם, הם ממש זורמים עם זה.
כי הם גדלו איתו. אבל אני חושבת, אבל תמיד כשאני כותבת ספר, השאלה מתחילה במה היה קורה אילו. אז מה קורה אילו, הם לא היו גודלים איתו מגיל צעיר ומבינים שזה לא מתוך רוע, אלא פתאום הייתי מנחיתה להם ילד כזה, שאומר להם, אתם יודעים שאני הכי טוב. או ילד שאומר את הבת בפרצוף, אומר מה הוא חושב על כל דבר. ואני מניחה שלא היו אוהבים אותו בצורה כזאת, אם היה פשוט פתאום נוחת עליהם יום אחד.
וזה בעצם הדמות בספר, נכון? שהם לא יודעים איך לאכול את זה.
קוראים לה ויש. אבישי, אבישוש, ובשבוש, ויש. כי כל הדמות בספר, אם לא שמות ישראלים, זה תירה בכל זאת, אז קוראים לו ויש. הוא יום אחד נוחת להם בדלת, עם דף הוראות, איך לאימא, איך לגדל אותו. כמובן שאין שום קשר בדף הוראות. גם אני קיבלתי דף הוראות באבחון. אמרו שהוא יישאר יומיים, אבא לא חוזר תקופה, כי הוא מסתבך שם, לא משנה. והוא חי איתם, והוא חופר להם על דברים שלא מעניינים אותם. כשיש רעשים חזקים, הוא תופס את הידיים על הראש, יורד מתחת לשולחן. ולאט, לאט, לאט, כשיש פרופסור מטורף, שמשתלט להם פה לעניינים וצריכים להילחם בו, לאט אתם מבינים שבלי הילד הזה הם לא יצליחו בעולם. ותוך כדי שיש סכנות מאוד גדולות, והוא בעצם זה שמחלץ אותם פעם אחר פעם מהסכנות, הם מתחילים להבין אותו, הם מתחילים לראות, להבין איך המוח שלו פועל, איך הוא עובד. קרמל הוא חתול מדבר, שיודע לייצר אבנים מזהב, ויודע להפך לרואה ולא נראה. ובעצם בספר הזה הוא הפך למשלבת. אני בחנתי את היחסים של אבישי לאורך השנים, עם משלבות, והחתול באמת תמיד נותן לו חומר למחשבה, ומלמד אותו, את הבן שלי לימדו מה זה רגשות, היו צריכים לעבוד איתו תוכנית שלמה, מה זה אהבה, שנאה, כעס. גם שם רואים שהוא קצת לא מחובר לרגשות שלו, והחתול ככה מחבר אותו. ולא רציתי שידעו שזה אוטיזם, כי אני לא רוצה שזה יהיה ספר הקבלת השונה, אז לא רציתי שלא יהיה דידקטי. זה ספר פנטזיה, ספר הפתקאות, ספר אהוב. בוא נראה מה קורה, הרי כל הילדים שם יש להם איזה סריטה כלשהי, כמו כולם בעצם. אז אמרתי, בוא נראה איך הם התמודדו עם זה.
ואבישי יודע, נכון?
אבישי יודע, גם יראו את הדמות כמוהו, לאבישי יש טור באצבעוני, הוא ממליץ על ספרים, אז הוא הפתיע אותי שהחודש הוא המליץ על הספר הזה. והוא גם אמר לי את האמת, אמרתי לו, איזה כיף אבישי שהמלץ על הספר שלי, אז הוא אומר, לא המלצתי כי זה הספר שלך, המלצתי כי היה דמות שם.
הספר שלו.
הוא סיפר לי את האמת בפרצוף. אבישי הוא מאוד אוהב אופרות ומוזיקה קלאסית ואומנות.
כמו הבת שלנו. זה באמת מה שרציתי לשאול, איך הוא התמודד והשתלב באמת עם אותו דמות בספר?
הוא קודם כל מאוד אוהב את קרמל, אני מקריאה לו, והם חברים דמיוניים שלו, הוא מדבר איתם, יש לו בובות של הדמויות, הוא מאוד שמח, מאוד התרגש, ותמיד התעניין לראות מה אני כותבת, מה יקרה לי, והוא אמר לי איזה דמויות הוא אוהב, הוא מגיל צעיר אהב את הרעה, את גברת בלום. הוא מאוד מאוד אהב אותה, והיא רעה, אפשר לאהוב אותה. אז בזכותו, סידרתי להם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, של מי שהיא רעה, שהוא לא רואה את הרוע בה. וזה בדיוק כמו בחיים, אגב. בחיים יש את המקובלים ולא מקובלים, ותמיד מנסים לגרור את אבישי, לעשות דברים, הוא לא רואה את העולם כמו כולם. גם אם לא תדבר עם מישהו, הוא ידבר איתו. היה ילד שאף אחד לא אהב, כי הוא ילד אלים בגן. ואבישי שיחק איתו למרות האלימות שלו, הוא לא פסל אותו. הוא לא פסל אף אחד, אבישי. לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, שזה ויכוחים, שזה דיבורים, אבל מאוד אהבתי את זה שאבישי אמר לי שהוא אוהב את גברת בלום, ויצרתי לביש, הדמות של אבישי, מערכת יחסים מופלאה שבזכותה...
איך הוא הגיב לקטעים שמן סתם קרה? הקראת לו את הקטעים.
הקראתי לו את חלק, הוא עדיין לא קרא את הכל.
איך הוא הגיב לדברים שהקראת?
הוא התרגש.
את חושבת שהוא זיהה את עצמו.
תראי, הוא ילד עם רגישות מאוד גבוהה. בגיל 3.5 או 4, אני כבר לא זוכרת, שלא דיברנו אותו על האוטיזם. היום הוא יודע שהוא אוטיסט, ואנחנו מדברים על זה. והוא לא ידע. נסענו באוטו, והשמעתי לו דיסק מאוד מפורסם של ילדי בית העץ. ושמענו את שיר של איתי, ילד קטן מיוחד, שיר מדהים, מדהים, מדהים. גם בגן שמעו את זה הרבה.
שמדבר על ילד על הספקטרום.
מדבר על ילד מיוחד, ילד על הספקטרום, או ילד שונה. ואבישי הקשיב לשיר, ואז הוא אומר לי, אמא, נכון השיר הזה עליי? ואני התכוונתי, וניסיתי להבין מה הוא מתכוון, אבל זהו, שתק. אתם יודעים, אי אפשר לפתח את המציחות איתם. אז אמרתי לו, מה התכוונת? מה דומה? סופר גול, התחיל לדבר כבר משהו אחר, זהו. ניסיתי למשוך עוד כיוונים.
כן.
והקשבתי למילים, ואני נכנסתי לסרטים, והוא כזה עבר עליי, כשאילו השיר הזה רגיל. אבל הוא מאוד מודע לעצמו, הוא מאוד מודע. הוא לא קורא לעצמו נכה, אגב, זה מה שתמיד מפריע לו. אני מראה את התו שלו, ושואלים מי הנכה, ואני מסביר, מראה, אני לא נכה, אני אוטיסט. את משקרת להם? תגידי להם שאני אוטיסט. הוא לא לוקח את האוטיזם כרגע למקומות רעים, למרות שאני מנסה להגרות לו, כל פעם שהוא יש איזה משהו, אני אומרת לו, אתה רואה, זה גם קשור לאוטיזם, כי הוא את האוטיזם משייך למשהו מאוד מגניב. שזיכרון טוב, אני יודע מלא דברים שאחרים לא יודעים, הילדים נורא מתרגשים מהידע שלו.
מדהים.
בא אליי חבר שלו, חבר הכי טוב שלו מהגן, קוראים לו טומי, הוא בא ואמר לי, תראי איך הוא מבין דברים כל כך שחכמים, ודברים קטנים הוא לא מבין, הוא אומר, זה משגע אותי. ומתייחסים אליו באמת כמו אל ילד מאוד חכם. הוא משחק איתם משחקים על מוזיאונים, על
תארים. מתי סיפרתם לו?
הוא סיפר לעצמו. זה התחיל עם איתי אחי הקטן, וזה התגלגל לאט לאט, שהוא פתאום בא, כנראה דיברתי הרבה עם הורים על אוטיזם.
בן כמה הוא היה?
שהוא הקשיב. תראי, ה-C היה בכיתה א', שהוא בא ואמר לי, אמא, נכון, אני אוטיסט.
ככה?
כן, ככה. הוא אומר, לא, זה התחיל יותר מצחיק. אם יש דבר כזה קומוניזם, כן. יש דבר כזה אימפרסיוניזם, כן. יש דבר כזה אוטיזם, כן. ואז, נכון, אוטיסט. אמרתי לו, מה זה אוטיסט לדעתך? ואז הוא אומר לי, מישהו שונה? מישהו שחושב אחרת? אמרתי לו, כן, מישהו ששונה, מישהו שחושב אחרת. ועכשיו שאני, תוך כדי הדיבור, אני נזכרת מאיפה זה בא. האחיינית שלי צילמה סרט במגמת קולנוע בכיתה י' ב', היא רצה לעשות סרט על סופרת, והיא באה אליי וראינה אותנו, וצילנו את אבישי בגן, וצילנו אותו מדקלם בעל פה מלחינים ויצירות, מתי מתו, מתי... והוא כנראה הקשיב ל... להרבה דברים שדיברנו, סתיו ואני, בשקט במטבח של דלת סגורה, תמיד זה נראה שהוא מנותק, אבל הוא לא מנותק, הוא פשוט קולט. הוא יכול לשחק בפלאפון, להיות מרוכז, ופתאום לקלוט כל מה שקרה בדברים. אז כנראה הוא קלט את זה, ומאז הסרט הוא פשוט נפתח לזה, וזה הגיע לרגע הכי מרגש כרגע בחיי, שהגיעה סופרת מיוחדת לבית ספר לדבר על ספרים שלה. לא הייתה אמורה לדבר על אוטיזם בכלל. תוך כדי עלה הנושא שיש לה ילדה אוטיסטית, והיא אמרה ש איכשהו הבנתי שהיא דיברה שאוטיזם זה ילד עם בעיות, ודיברה לילדה שלה שהיא כנראה בתפקוד אחר מהאבישי, וזה בסדר. אבל אבישי לקח את זה מאוד קשה, הוא כאילו נעמד, קם ליד כולם, ליד כל הבית ספר, פעם ראשונה חשף ואמר, אני אוטיסט, אני לא ילד עם בעיות, אני ילד מאוד חכם, והעבירו שם נושא,
מדהים.
ואחרי כמה ימים כבר הצביעו עליו ילדים בבית ספר, זה, אמא, אמרתי לך, זה הילדה אוטיסט, הילדים התחרפנו, ההורים התחרפנו.
ההורים התחרפנו.
הילדים לא, הילדים קיבלו אותו בצורה הכי טבעית.
כן.
וגם אם מישהו יבוא ויגיד לו, נגיד, אתה אוטיסט, אז הוא יגיד, נכון.
נכון.
הוא לא ירגיש שזה משהו לא טוב.
שזה מדהים, שזה קרוב עבודה, בזכותכם ובזכות איך שגידלתם אותו, ואיך שאתם מתייחסים לזה.
תראה, הייתה לי שיחה עם אוטיסטית בתפקוד גבוה, שכעסה מאוד על התורים שלי, כי בהתחלה, רואים בתורים את ההתפתחות, רואים את האבל, את ההשלמה, רואים שמדי פעם יש נפילות, אבל שהיה לי תור אחד שכתבתי על הדיכאון ועל הבכי, אז הייתה איזה אוטיסטית בתפקוד גבוה שפנתה אליי בפייסבוק, היה לי אז פייסבוק עם שם בדוי לטור, והיא כתבה לי כללות ונעצה. לא הבנתי שהיא אוטיסטית. לאט לאט הבנתי שכנראה יש לה בעיה. התחלתי להתכתב איתה, ואז היא אמרה לי, זה מה שאת רוצה שהבן שלך ידע. שאת בוכה בגלל שהוא אוטיסט. זה מה שאת רוצה? את בוכה? זה מה שהוא... ואז אמרתי לעצמי, וואה, אני לא חשבתי על זה אף פעם. שאם אני אבכה בגלל שהוא אוטיסט, אז מה, אני בוכה בגלל שהוא נולד? הוא זה הוא, אני לא יכולה... לא חסת משהו אחר. ואז אמרתי, אני בחיים לא אפקה לידו, ולאט לאט זה אמר, זה הפך, אני לא אפקה לעולם. אז הפסק, אני לא בוכה בגלל האוטיזם.
אבל יש קשיים.
יש המון קשיים.
את יודעת, אני יכולה לפקוד גם, אני יכולה לפקוד גם מדברים שקוראים לי עם הבת שלי, שהם איזה, זה בסדר. אני לא בוכה מהמהות שלה, אני בוכה מהקשיים. נראה לי שזה לגיטימי.
אז קודם כל, אני הפסקתי לפקוד גם מהקשיים, הקשיים, זה כזה נדוש, הקשיים מחזקים אותי.
אבל זה כן,
זה כן, הקשיים כאילו גורמים לי לרצות להתגבר עליהם, ואז לכתוב לכולם שהתגברתי, ושידעו שאפשר להתגבר. אז אני יכולה לדבר עם בעלי שאני מוטרדת מעתיד, כי יש יום שאני יודעת שהוא יצליח והכל יהיה טוב, ויש יום שאני אומרת, יא, הוא לא יצליח, ומה יהיה? וזה יום ככה ויום ככה, וזה לא בכי עם הנזלת והדבעות והדיכאון במיטה, כמו שהיה בהתחלה. ואני חושבת שהוא רואה שאני מאוד גאה בו על כל התקדמות, ואני חושבת שהוא רואה שמבחינתו זה כל העולם גאה בו. Mm-hmm. כי הוא הולך איתי בקניון, ואנשים קוראים טורים שלי וניגשים אליו, ולוחצים לו את הידיים ואומרים לו כל הכבוד.
אז בעצם החשיפה הזאת מאוד עזרה לבנות אותו.
נכון, ותחשבי איזה מצחיק הוא בעיניים שלו. הוא הולך איתי בקניון, אני נכנס לחנות ספרים, מכירים אותי בחנות ספרים, כולם מתנפלים עליו, אבישי, אבישי, אבישי. הוא מתחיל לצטט להם דברים, הם מוחאים כפיים, ואז ניגשים לשלם על החנייה. ואני לוחצת, בקניון אבנת יש קטע שאני לוחצת, ואני אומר את השם שלו, ורואים שזה הוא איתי במצלמה, ואז נותנים לי כרטיס חינם, כי ככה זה כל מי שיש תו נכה. אז אני לוחצת ואומרת, אבישי, אוי יופי, שלום אבישי, אתה עובר חופשי. ואז הוא חושב שזה בגללו.
הוא בטוח שזה סלב על.
כן, אבל רגע נשקו אותו, חיפקו אותו. מישהי אחרת אפילו קפצה עליו, נתן לו מתנה, כי היא קוראת עליו בפייסבוק ועוד אוהבת אותו. ואז אחרי זה אפילו המכונה,
כן, מזהה אותו.
מזהה אותו ואומרת, טוב, אבישי. אז הוא יוצא בהיי גדול.
מדהים.
אני לא יודעת מה יקרה להמשך, אבל זה קטע, קטע.
מדהים.
זה משעשע.
טוב, זה מדהים. אז האמת שזה גם מאוד מרשים באמת ברמת הספר. אני זוכרת שאנחנו אפילו דיברנו איתך פה בתוכנית, שאין, אני לא הצלחתי לחשוב על שום דוגמאות באמת של דמויות כאלה שנכנסו לספרים, למשל, כי ספרים זה או באמת שמאוד ברור שהדמות היא על הספקטרום, וזה מדובר בספר, וזה, אבל זה אף פעם לא נכנס כדרך אגב, כעוד מאפיין של דמות.
אני לא רוצה להיות דידקטית אף פעם, דיברתי על זה גם בעבר, תמיד אחרי שהספרים יוצאים, אני רואה במשרד החינוך כותבים על זה שזה ספר חברות, אהבה, להאמין בעצמך. אני לא כתבתי ספר עם מנטרות. אבל כאן, אני אגיד לכם מה רציתי לעשות. אני יודעת שעוד מעט אבישי צריך לדבר מול כל הכיתה שלו על אוטיזם. כאילו, הם יודעים בקטנה. אבל תמיד יש קטע כזה שאוטיסטים, אם הם משולבים, מישהו מטעמם או הם מדברים על הכיתה בגלוי על האוטיזם.
החשיפה צריך להתגבר.
כן, ועכשיו אני רואה את הילדים בבית ספר שלו שקוראים קרמל. ואני רואה את בכיתה שלו שילדים שקוראים קרמל. ואני אומרת לעצמי, איזה כיף יהיה לו כשהוא ידבר על זה, שיהיה לו דמות, הוא יוכל להציג אפילו במצגת את הדמות שלו, את הציור שלו. לתת דוגמאות מהספר, ומי שקרא, אולי גם אולי החברים שלו אפילו כבר יזהו, הוא עדיין לא סיפר להם כלום, אבל אולי הם יזהו אותו שם, וזה יעזור לו לעכל את כל התהליך, כי באיזשהו שלב אני תמיד מניחה שיהיה גם רע.
זה מדהים, זה מצד אחד לתת לו באמת
אז הכלים, יעזור לו.
כלים מדהימים שילדים חולמים עליהם כאלה דברים, גם אם לא עם הספקטרום, זאת אומרת, להציג את עצמם עבור החברה.
כן, ושיש להם דמות בספר.
מצד שני, כאילו שאני שומע על זה מהצד שלך, ואני אומר, וואי, אם הייתי נותן לילדים, נותן לילד שאת הכלי הזה, גם הייתי מת מפחד, איך הוא יציג את זה, זאת אומרת, איך הוא יהיה שם בסיטואציה הזאת, זאת אומרת, באותו הרגע כשהוא יחבר את כל הדברים האלה.
זה נשמע שאם הוא הצליח לעמוד מול בית ספר שלם באולם התעמלות.
אני אומר את זה במקום חיובי כמובן, לא, אבל זה...
תראה, הבן שלי...
אמיץ.
הבן שלי אוהב להרצות בכיתה, הוא מרצה, הוא בימי שישי מעביר הרצאות בכיתה על נושאים, שבאופן מוזר המורה אמרה לי שממש מקשיבים לו. גם שהוא מדבר איתם על אופרות, וגם שהוא מדבר איתם על...
הוא כנראה תופס אותם. זאת אומרת, זה קודם כל, כשהוא מרצה, מעבר לדברים שהוא מדבר ואומר, אז כנראה משהו בנוכחות.
צילמו לי קטע והייתי בהלם, זה לא אותו בן שאני מכירה. בבית הוא לא כזה.
משהו בנוכחות שלו, קודם כל, גורם להם להקשיב. זה מעבר למה שהוא מדבר
עליו. זה ילד שמצד אחד יש לו יכולות מאוד גבוהות, והוא יוכל לתת לך עכשיו הרצאה, מה ההבדל בין אימפרסיוניסטים לפוסט-אימפרסיוניסטים, ולתת לך דוגמה של 10 ציירים כאלה ו10 ציירים כאלה, מצד שאני יכולה שעה בדיחות קאקי פיפי. אז הרבה פעמים אני מרגישה שאנשים אומרים לי, וואי, אבישי, ומצפים שיהיה איזה שואו, ופתאום הוא פתאום אומר, באמא שלך, תעזבי אותי, אני לא רוצה עכשיו להראות מי אני. ולפעמים הוא יכול פתאום לעשות את ההופעות. תגיד, אנחנו לפעמים בחופשים, אנחנו במלון יהודה בירושלים, עם המון אנשים שבאים לראות אותו. הוא מדבר איתם ומציג אותם. אין לי מושג איך זה יקרה. אין לי מושג מה יקרה איתו בעתיד. אין לי מושג אם הוא יהיה מרצה גדול, אם יקרה איתו משהו. זה כלים שיעזרו לבנות עצמו בהתחלה. אני סומכת עליו. לגבי כל השאלה ששאלת, שלא ענית לך, אני סומכת עליו שהוא יעשה עם זה מה שצריך.
טוב, רק יש לנו שתי שאלות הקבועות שלנו. במה הצלחת ובמה נכשלת איתו?
לא הצלחתי ולא נכשלתי בשום דבר. ההיסטוריה תשפוט אותי. דברים שנראו לי הצלחה בעבר.
כאימא, לא? כאימא במהות שלך.
דברים שנראו לי הצלחה התגלו אחרי כמה זמן כישלון, ולהפך, אז אני באמת לא יודעת להגיד לך. הצלחה שהולדתי אותו. 5 שנים שטיפולי פוריות, וכמעט מתו בלידה, זה הצלחה היחידה שלי כרגע. וזה שהוא מאוד אוהב את עצמו, וזה חשוב, כי אני לא אהבתי את עצמי בתור ילדה. רק בגיל 30 התחלתי לחבב את עצמי, ועכשיו בגיל 40 אני יכולה להגיד לך שאני מתה על עצמי, אבל לקח לי 40 שנה.
מדהים.
והוא בגיל 8 יכול להגיד לך שהוא מאוד אוהב את עצמו, אז אולי זה, אולי זה כישל, הצלחה אולי.
זו הצלחה אדירה.
מאירה ברדנע גולדברג, תודה רבה שהיית איתנו וחלקת איתנו את התחושות שלך ואת השקפת עולם שלך. מסעותיים חמותי זה הספר החדש.
והמצחיק.
והמצחיק מאוד.
כרמל 3 זה הספר שיוצא לדפוס עוד רגע, ממש ברגעים אלה. תמשיכי.
תודה רבה.